אנחנו קצת לא מסונכנים בדיוק על הפרקים, אבל אנחנו היחידה שאנחנו מדברים עליה היא מקבילה בערך לפרק ז', התחלנו אותה בפרק ו', פסוק ט', אם אני לא טועה, כן, טוב מראה עיניים מענך נפש. וסיימנו אותה בפרק ז', רק שנייה. לא, סליחה, אני כבר ב... נדרך איזה רגע, משהו פה. רגע, כן. וסיימנו אותה בפרק ז' בפסוק דרך כף ב', כן. ומה שראינו... כן. כן. לא, הגענו עד ז' כף ב'. מסוף פרק ו', מהפסקים האחרונים של פרק ו', וראינו שקהלת מדבר בעיקר על מה טוב לאדם בחיים. ראינו, משהו כזה. זאת אומרת, אחרי שבפרקים הקודמים דיברנו על צצו מרע, על ההתרחקות מהתאווה, ההתרחקות מהקינה, כאן קהלת התחיל לדבר על מה טוב, ומה שראינו זה שדווקא כאן קהלת דווקא מתחיל לדבר על המוות כמשהו, או יום המיטה, כמשהו כביכול שהוא רואה אותו בצורה חיובית, עד כמה שאפשר להגיד, כן? לפני כן המוות הייתה אימת המוות, המוות הוא כביכול מרוקן את החיים מהמשמעות שלהם. וכאן, נכון, וכאן הוא אמר, טוב שמי שמתו ביום המוות מיום היוולדו, דיבר טוב ללכת אל בית אבל, מלכת אל בית משתה. שהדברים האלה, דיברנו עליהם שהם בעצם מסמלים את זה שבסופו של דבר, יום המוות משקף את המשמעות שהייתה לאדם בחייו. הוא בעצם נותן איזושהי מראה ואומר, הנה זה מה שהאדם עשה בימי חייו, שמפרק ג' קהלת אמר, זה בעצם מה שצריך להתמקד. יש לך, הוא התחיל בעת ללדת ועת למות, שזה המסגרת החיים שלך, זה המסגרת שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ולכן תמלא אותם בתוכן, ומתי אני יודע להגיד מה היה אותו תוכן של החיים שלך? ביום המוות, שמסתכלים ואומרים, הנה, זה היה האדם, זה מה שהוא עשה בימי חייו. והשאלה היא מה אומרים כביכול בהספד שלך, כן? זאת השאלה.
קשה לי להבין את הנושא שיותר טוב...
יום המוות מיום היוולדו. כן.
וגם טוב ללכת
נכון,
לבית, לבית האבל מאשר לבית המשתה.
נכון, אז טוב ללכת לבית האבל כי אמרנו החי תן לליבו, יש כאן איזשהו לימוד לאדם שהוא מסתכל על זה ואומר, אוקיי, אז אני עכשיו צריך לשאול את עצמי, מה יגידו בהספד שלי, כן? לא צריך לחיות כל החיים במחשבה להספד, אבל זה, כן, ראינו גם בחזל איזושהי יצא של יזכיר לו יום המיטה. שזה מגיע אחרי כמה כלים אחרים, זה לא הדבר הראשון שאדם צריך להזכיר לעצמו, הוא לא צריך כל הזמן לחשוב על יום המיטה, מגיע אחרי כמה כלים אחרים שונים של ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, יעסוק בתורה, יקרא קריאת שמע, ואחרי זה אבל כן יש משהו בפרספקטיבה הזאת של הסתכלות על יום המיטה, ולכן יום המוות מיום היוולדו, כי כשאדם נולד, הנה קראנו פרשת בראשית, ו... הכלי יקר מציין שעל בריאת האדם לא נאמר כי טוב. לא כתוב על בריאת האדם כי טוב. כתוב על בעלי החיים, כתוב והיה אלוקים כל אשר עשה והנה טוב מאוד, לא כתוב על בריאת האדם כי טוב. והזכרנו את זה שכתוב ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי אדם לנפש חיה. אז ראינו בשיעור שדיברנו על הדיבור, ראינו את האונקלו שמתרגם רוח ממללה. אבל באמת בפשט הפסוק כתוב, ויהי אדם לנפש חיה. מה זה נפש חיה? בפרק א', תוצא ארץ נפש חיה למינה. נפש חיה זה בעל חיים. אז איך זה ש... ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, נתן לו נשמה אלוקית שאין לשום בעל חיים אחר. מה יצא? ויד אדם לנפש חיה? יצא בעל חיים? איפה הגדולתו של האדם? אומר הכלי יקר, שאדם נולד, הוא בעל חיים. הוא עוד לא, יש לו פוטנציאל לממש, אבל אין עוד שום דבר בפועל. עכשיו תתחיל לעבוד. הקדוש ברוך הוא נתן לך פוטנציאל, אבל כשאתה נולד, עוד לא מימשת אותו. אז מה אתה? כן, ויהיה אדם לנפש חיה. כרגע נולדת כמו, אתה לא שונה מהכלב או הקוף, או לא יודע מה שנולד, או החמור. אתה בדיוק אותו דבר, יש לך פוטנציאל להתחיל לעבוד, אבל אתה צריך לעבוד כדי להוציא אותו לפועל, כדי להפוך להיות אדם באמת. ולכן, במידה מסוימת, יום המוות מיום מוולדו. נכון? יום המוות יותר טוב מיום מוולדו, כי יום המוות זה אחרי שהאדם כבר מימש, כמובן מי שזכה לממש את, את אותו, את אותו פוטנציאל. נכון, נכון, נכון. אז כל ישראל יש להם חלק לעולם בא שוב, בגלל ש, ש... זה גם, זה פוטנציאל. זה פוטנציאל, זה יכולת להגיע לשם, כי אנחנו, הקדוש ברוך הוא צייד אותנו, ברוך השם, בתורה ומצוות, צייד אותנו בכלים הכי טובים, כדי להגיע לעולם הבא. אבל תלוי בכל אחד מה עושה עם זה. כן? אדם לא נולד, כי בכל לא נולד אדם. צריך להפוך את עצמו להיות אדם. קצת כמו ש... יש ביטוי כזה, שאלו את הרב שך פעם, למה אומרים שלא עשה אני גוי? למה לא אומרים שעשה אני יהודי? אז הרב שך אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, עשה אותך שלא תהיה גוי, אבל להיות יהודי אתה צריך לעשות את עצמך. לא הקדוש ברוך הוא עושה אותך. כן? נכון? אז אותו דבר, להיות אדם, זה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו. יש לנו את הכלים, אבל צריך להפוך להיות אדם. ברוך אתה אדוני, אני אומר, חלם שאתה נהיה בו. עכשיו ראינו שבפרק הזה, עם כל ההמלצות של טוב, כן, הפרק הזה התחיל, זאת אומרת, הפסקה הזאת, התחילה בפסוק י' שם, כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים, ואז היו הרבה המלצות כאלה של טוב שמי שמן טוב, טוב ללכת בטבל, טוב כעס משחוק, וכו' וכו' וכו'. ורוב ההתמקדות של קהלת הייתה פה באדם החכם מול הכסיל. ודיברנו על זה שהחכם מול הכסיל, יש לנו שני סוגים של חוכמה, הוא דיבר על זה בפרק ב', ושני הסוגים של החוכמה הם, סוג אחד זה חוכמה עיונית יותר, זאת אומרת פילוסופיה, העמקה, מחשבה וכו' וכו'. אבל יש סוג של חכם שעומד מול הכסיל בדרך כלל, שזה חכם שמנהל את החיים שלו בצורה מושכלת, לעומת הכסיל שלא בדיוק מתנהל בצורה חכמה בחיים. החכם זה חוכמת חיים יותר, זה חוכמת ההתנהלות. וכל הדברים הטובים האלה של החכם, אפילו אם מסגרים בפסוק ח', טוב אחרית דבר מראשיתו, זה כמו שאנחנו אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה, כן? זה לא פילוסופיה, זה בעצם שבן אדם לא עושה דברים בלי לחשוב, הוא מתכנן את החיים שלו, הוא עושה דברים בצורה מושכלת, הוא מתנהל בצורה אחראית, זה החכם מול הכסיל. וכמה שבפרק ב' הוא התלונן שבסוף החכם והכסיל, שניהם מקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה, שניהם מגיעים לאותו בית קברות, ונקברים אחד ליד השני, אז מה חכמתי יותר, מה עזר לי, אבל כאן הוא אמר, לא נכון, כי בסופו של דבר, בהספד של החכם, בלוויה שלו, או מה יכתבו על המצבה שלו, זה יהיה משהו אחר, ממה שכתוב על הכסיל. נכון. עכשיו, עם הכותרות האלה, זה אני קורא איזה כותרות של נושא הפרק, אפשר להגיד, שזה בעצם ההשוואה של החכם מול הכסיל, שהחכם מסמל לי את החיים המומלצים, הטובים, כי זה פרק של המלצות, מה טוב, בניגוד לסור מרע שהיה לנו עד עכשיו. מה שעוד בולט בפרק הזה, זה הסתירות שיש בו. אמרנו, נכון, יש בו סתירות. דוגמה אחת שנתנו זה פסוק ה' למשל, פרק ז' פסוק ה', טוב לשמוע גרת חכם, מי שומע שיר כסילים, כן? או לפני כן אפילו, פסוק ג', טוב כעס משחוק, כי ברוע הפנים מתאב לב. ואחרי זה פתאום בפסוק ת', אל תבהל ברוחך לכעוס, כי כעס בכסילים ינוח. אז זה טוב הכעס או הכעס הוא רע? הכעס, החכם כועס או הפסחל כועס? מי בעצם, מה זה מראה שמישהו כועס? זה מראה שהוא חכם או זה מראה שהוא כסיל? אבל אנחנו רואים פה פסוקים לכאן או לכאן. או, יפה. אז יש לנו פה אבן עזרא ארוך שמדבר על הסתירות, אבל אני הבאתי אותו בעיקר בסוף הפרק, ששם יש איזושהי אמירה אפילו שעוד יותר תמוהה. ראינו פסוק תתוו, פרק ז' פסוק תתוו, ושם הגענו, ומשם אני רוצה באמת להרחיב אולי את הרעיון המרכזי שנמצא כאן. פסוק תתוו, הוא אמר, את הכל ראיתי במעבלי, יש צדיק עובד בצדקו ויש רשע מעריך ברעתו. שמענו שבפשט הדברים בכוונה, בעיית צדיק ורע לו רשע וטוב לו. נכון? הנה יש לך צדיק שסובל בעולם למרות שהוא צדיק, ורשע, וזה בעיה שקואלת מעלה בהרבה מאוד מקומות, ורשע שמעריך ברעתו כמה שהוא רשע ורע, הוא ממשיך לעשות רע והוא ממשיך לחיות הרבה שנים. אבל אבן עזרא פרש את זה במובן שונה, לא במובן של שזה לא הוגן כביכול, וכביכול נגד משפט הצדק, שהצדיק עובד בצדקו והרשע מעריך ברעתו, אלא הוא אמר, אבן עזרא, בוא נקרא אותו שוב במקום מספר 2, את הכל, זה הדפים של שבוע שעבר, כן, כן, הדפים של שבוע שעבר, אז לצופים בבית, אני על המסך יש את הדף הנכון, את המקור הנכון, מקום מספר 2. והנה נאמר פה ככה, אומר אבן עזרא, את הכל יש הנמצא לפרקים מעטים, זאת אומרת, שקהלת אומרת, הכל ראיתי במעבלי, אז ראיתי גם דברים חריגים בעצם, ראיתי דברים גם שלא קורים הרבה, אבל בגלל שאת הכל ראיתי במעבלי, ראיתי גם דברים כאלה. איזה תופעה הוא מדבר עליה עכשיו, איזה תופעה. ועניין עובד בצדקו, אומר אבן עזרא, שצדקו יעבידנו, כמו המתענה תמיד. זאת אומרת, עובד בצדקו זה לא למרות צדקו הוא עובד, אלא בגלל צדקו הוא עובד. הצדיקות שלו, בגלל שהוא כזה צדיק, אז זה פוגע בו. למה? כי הוא מתענה תמיד. ואז הוא נחלש, ויכול להיות שהוא בסוף מת. בגלל הצדקות הגדולה שלו, שהוא כל הזמן התענה ופגע בבריאות של עצמו. הוא מעריך, אצל הרשע, יש רשע מעריך ברעתו, עניינו, מעריך ימים ברשעתו, כלומר, בזכות רשעתו הוא מעריך ימים, למה? שיוכל וישתה וישמח ויעשה תענוגים לגוף. אחת ההמלצות של קהלת הייתה, כן, לשמוח, שהאדם ישמח במה שיש לו. עכשיו, הרשע הזה, הוא אדם רשע, אבל הוא שמח בחיים שלו. יש לו חיים מאושרים, שמחים, והוא שמח בחלקו, טוב לו, הוא נהנה, ובזכות זה הוא מעריך ימים, כי הוא חי חיים טובים. אז הוא מעריך ברעתו, על ידי רעתו הוא מעריך. אז הצדיק, הצדקות שלו, היא זאת שפוגעת בו, כן? עובד בצדקו, והרשע מעריך ברעתו, על ידי רעתו. ולכן ההמלצה מיד בפסוק אחרי זה היא, פסוק תזיין, אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם יותר, למה תשומם? שזה נשמע לכאורה, באיזה שיעור או באיזה ספר יגידו לך, אל תהיה יותר מדי צדיק. להפך. הנה, ודאי, נזירות, נכון? בדיוק, אז נכון, אז זה ברור שאבן עזרא מדבר פה על ההקצנה הזאת, זאת אומרת שגם הצדקות וכביכול זה שאדם מחפש לעצמו להיות יותר ויותר צדיק וחומרות וכולי וכולי, ההקצנה הזאת היא מזיקה בסופו של דבר, כן? הנה הוא כותב כאן, אל תהי, אם התפללת מן הבוקר ועד הערב ותתענה והדומה להם, כל מה שאתה עושה זה כל הזמן להתפלל ולהתענות וכל היום מעסיק את עצמך אובססיבי סביב העניין הזה, אז תשומם, אתה תהפוך להיות איזה בן אדם תימהוני, מוזר, מנותק, ואתה פוגע בעצמך בסופו של דבר, בעניין תסור מדרך היישוב, כן, זה תשומם זה בעצם אתה מנתק את עצמך מדרך בני אדם, כמו שיעשו ארומיתי, איזה קאט בארץ אדום וישמעאל, כל מיני נזירים כאלה, וכן אם ביקשת להתחכם יותר מדי, כן, אז אתה הופך להיות איזה תימוני, איזה מוזר כזה, שמאבד קשר קצת לחיים. בדיוק. ואז פסוק י' ז' אומר, אל תרשע הרבה ואל תיסחל, למה תמות בלא איתך? זה הקיצוניות השנייה. והמסקנה היא, בפסוק י' ח', טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח את ידיך, כי ראה אלוקים יצא את כולם. מה זה טוב אשר תאחוז בזה עם הפסוקים הקודמים? זה נשמע, טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח את ידיך, תהיה קצת צדיק וקצת רשע. תאחוז בזה וגם מזה אל תנח את ידיך. זה מה שהוא מתכוון, אז אבן עזרא כותב ככה. טוב אשר תאחוז בזה, הוא כותב, כבר פירשתי בפסוק, אנחנו אבן עזרא מקור 2 על י' ח', כן? כבר פירשתי בפסוק טוב כעס משחוק. כן, גם שם, על הפסוק טוב כעס משחוק, יש את אבן עזרא ארוך שמדבר על הסתירות כאן, כן? אז שם הוא מסביר ככה. מעט מחלקי הנפש, טוב כעס משחוק מעט מחלקי הנפש, זאת אומרת הוא הסביר שם את חלקי הנפש של האדם, ואיש השכל ייתן לכל נפש חלק בעיתו. זאת אומרת, אדם חכם, הוא יודע לתת לכל חלק מחלקי הנפש את המקום שלו. וזה אומר שחלק מחלקי הנפש, אם אדם למשל מתענה כל הזמן, אז הוא נותן לחלק הסגפני שבו אולי מענה, אבל החלקים האחרים של הנפש, הם כן אולי יש בהם, בכל זאת את הרצון קצת אולי להנות מדי פעם, קצת הרצון למנוחה, קצת את הרצון, הוא לא נותן להם מקום. הוא לא...
רצון לחיות.
רצון לחיות, הוא לא נותן למקום, הוא מדכא את החלקים האלה. אז איש השכל, הוא יודע לתת את האיזון הנכון לכל חלקי הנפש. ואיננו צריך לחפש מה יעשה. הוא לא עובד עצות ולא יודע איך באמת לנהל את זה נכון, רק ילך אחר תורת אלוקינו ולא יסור ממנה ימין ושמאל. וישמור המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם בשני העולמות. בעניין זה חתם ספרו, כי יראה אלוקים יצא את כולם לאמת. הרי מה אומר, טוב אשר תאחוז בזה, גם זה התנחת ידיך, אבל איך אני ידע מה המינון הנכון לכל אחד מהכוחות? כי ירא אלוקים יצא את כולם, תקיים את התורה כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך, כי היא נותנת לך את האיזון הנכון.
אני מתכוון כל שהוא יהיה בשני העולמות,
כן, שני העולמות זה וחי בהם בשני העולמות, זה חי בהם בעולם הזה ובעולם הבא, כן? זאת אומרת שגם בעולם הזה אתה לא... איזשהו, כן, נזיר דיברת על זה, נכון? נזיר בעצם הוא תופס פה איזושהי קיצוניות, נותן מענה אולי לחלק מסוים של הנפש, על חשבון דברים אחרים, ואז אולי בעולם הזה הוא לא כל כך חי, הוא חושב שזה ישתלם לו בעולם הבא, אבל התורה לא מחפשת להפוך אותנו לזומבים בעולם הזה, כדי שיהיה לנו עולם הבא. אנחנו צריכים לחיות גם בעולם הזה. ואנשי קודש טיון לי הרב מקוץ קומר, הקדוש ברוך אומר, אני לא רוצה מלאכים, אני רוצה אנשי קודש, אנשים שיש בהם קדושה. בסדר? ובהמשך לזה, הרמב״ם מציג לנו דבר דומה. אנחנו ממשיכים בהלכות דעות ברמב״ם. אנחנו מביאים כמה דברים בהלכות דעות ברמב״ם, כדי להראות באמת את העניין הזה של איזון המידות. דיברנו על זה לפני כן, בפרק שדיברנו על התאווה, אז דיברנו על ההתרחקות משני הקצוות, כדי שאדם יהיה מסוגל לנהל את עצמו. אמרנו שאם אדם נתון למשיכה של תאווה מצד אחד, או למשיכה הפוכה מצד שני, לא משנה, אז יש מידות ששולטות עליו ולא נותנות לו לנהל את עצמו. כדי להיות מסוגל לשקול איך לנהל את עצמי, אני חייב להיות מרוחק משתי המידות ריחוק שווה. אבל עכשיו השאלה היא, אז איפה האיזון? כמה אני נותן לכל כוח? אחרי שלקחתי את ההגה לידיים ועכשיו אני מסוגל לשלוט, אני אתן לכם דוגמה, דרך אגב. הרמב״ם כותב שבמידת הכעס ומידת הגאווה צריך להתרחק מהם עד הקצה האחרון. מאוד מאוד הווה שפל רוח, חז"ל אומרים. כן, הגאון מווילנה אומר שכשכתוב מאוד, זה בעצם ללכת עד הקצה. אז שפל רוח כתוב מאוד מאוד הווה שפל רוח, עד כדי כך. וכעס גם כן, צריך להתרחק עד הקצה, כל מי שכועס, אז כאילו עובד עבודה זרה וכו', זה כתוב בגמרא. הרמב"ם מביא את זה, צריך ממש להתרחק מזה עד הקצה, כותב אפילו על דברים, ראינו שראוי לכעוס עליהם שלא יעשו קצה בהם פעם אחרת, אפילו בדברים האלה, שלא יכעס, שיראה את עצמו כאילו הוא כועס, אבל לא יכעס. נניח אם צריך שם חינוך לילדים וכו' להראות את עצמו כועס, שיראה את עצמו כועס ולא יכעס באמת. כל אחד מאיתנו יכול להבין מה ההבדל. אם אני עכשיו עצבני, יכול להיות שיש לי הצדקה, כי באמת היה פה משהו שראוי לכעוס עליו, אבל יש הבדל חינוכי מאוד מאוד גדול, אם אני באמת עצבני, או שאני עושה הצגה של עצבני לילד, אבל אני שולט לגמרי בדיוק על מה אני אומר, במה אני לא אומר, ואיך אני אומר, ואיך אני מציג את זה, ואיך אני מעביר את המסר הנכון. הבדל שמיים בארץ. אז הרמב"ם כותב, משתי המידות האלה צריך להתרחק עד הקצה. איך זה מסתדר עם מה שאמרנו, שצריך להיות רחוק משני הקצוות ריחוק שווה? כי כמו שאמרנו, להיות רחוק משני הקצוות ריחוק שווה זה שאף מידה לא תשלוט עליי. ההפך של הכעס, אמרנו, זה אדישות. אז אני לא אדיש, אני לא נותן לאדישות להשתלט עליי. אני מסוגל להיות מנותק מהאדישות ולהיות מנותק מהכעס. אף אחד מהם לא שולט עליי, אני שולט על ההתנהגות שלי. עכשיו שאני שולט על ההתנהגות שלי, אני שואל את עצמי, אז איך ראוי לנהוג? האם ראוי לנהוג ב-10% כעס, 20% כעס, 50% כעס? אני מסוגל להחליט את ההחלטות האלה, כי אני מחליט ולא המידות מחליטות בשבילי. אבל עכשיו שאני מחליט, אז מה אני מחליט? הרמב"ם אומר, תחליט בכעס ובגאווה, להתרחק מהם עד הקצה. כשאתה בשליטה, לא בגלל שאתה אדיש, אלא בגלל שהחלטת לא לכעוס. ששום דבר לא ראוי לכעוס עליו. אולי לעשות הצגה של כועס, לא לכעוס. החלטת, לא בגלל שאתה סמרטוט באופי שלך, והסמרטוטיות הזאת שולטת עליך, החלטת שראוי להיות שפל רוח. כי כך ראוי לנהוג. הבדל שמיים בארץ. אז עכשיו שאנחנו שואלים על המינונים, בשתי המידות האלה הרמב"ם אומר כן ללכת עד הקצה, אבל יש מידות שאסור ללכת בהן עד הקצה. למשל, מקור 3. שמה יאמר אדם, הועיל והתאווה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה, אנו מוצאים את האדם מן העולם. כן, דיברנו על זה, על הנזקים של התאווה, בפרקים הקודמים, ממש. אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון, מה אני צריך? תאוות, זה רק יביא לי צרות. תאווה לאוכל, תאווה לכסף, תאווה למין, תאווה לכל דבר, היא רק תביא לי צרות, היא רק מושכת אותי. לכל מיני דברים שבעצם מגרים צדדים באישיות שלי שהם לא טובים, ואני צריך להתנזר, כן? לדעת, להיות מסוגל לדחות את התאוות ולא להימשך את התאוות. להיות פרוש מהם, תרחק לצד האחרון. עד שלא יאכל בשר, ולא ישתה יין, ולא יישא אישה, ולא יישב בדירה נאה, ולא ילבש מלבוש נאה, אלא שק והצמר הקשה וכיוצא בהן, כגון כומרי אדום. כן, ראיתם באבן עזרא גם, הרומיתי, שהוא אמר שמה, בארץ אדום וישמעאל. כל מיני כתות של נזירים כאלה, סגפנים, אז אולי עדיף להיות ככה, זאת הדרך הראויה, כדי להיות רחוק לגמרי מכל הצדדים של תאווה. אומר רמב"ם, גם זו דרך רעה היא, ואסור לילך בה. המהלך בדרך זו נקרא חוטא, הרי הוא אומר בנזיר, וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. אמרו חכמים, ומה אם נזיר שלא פרש אלא מן היין צריך כפרה, המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה? איזה עברה זאת למנוע את עצמי מן היין, או למנוע את עצמי מהנאות אחרות, למה זאת עברה? כי אתה מפר את האיזון הנכון של הנפש. וכדי להיות אדם שלם, אתה צריך את האיזון הזה. התורה נותנת לך את המתכון המאוזן כיצד להיות אדם שלם. ושאתה מפר את האיזון הזה, אז אתה יוצר אדם שיש בו ליקוי, שיש בו חיסרון. הנה, לפיכך ציוו חכמים, שלא ימנע אדם עצמו, אלא מדברים שמנעה התורה בלבד, בדיוק כמו שאבן עזרא אמר. יראה אלוקים, יצא את כולם. מה זאת אומרת? יראה אלוקים, אומר, הנה, התורה נתנה לי את המתכון, הוא מתכון מספיק טוב בשביל, למה אני צריך להיות יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא? למה אני צריך לבוא ולהגיד, שאני בעצם לוקח על עצמי נזירות, אז מה אני עושה? או מונע את עצמי דברים שהתורה התירה אותם, אני בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא לא יצר את המתכון הנכון, אני יודע יותר טוב מה המתכון, כן? יש לי שיפורים, נכון? יש לי שיפורים. אני חושב דרך אגב שבגלל זה אנחנו מתחילים יום כיפור בכל נדרי. כי מה זה נדרים? נדרים זה בעצם שיפורים שאתה חושב שצריך לעשות במערכת. אתה בעצם אומר, מה שהתורה ציוותה לא מספיק, יש לי תוספות, יש לי דברים שאני חושב שהם, שהם יותר טובים, אפשר לעשות יותר טוב ממה שהתורה אמרה, נכון? בגלל זה אסור לנדור, בדיוק בגלל זה אסור לנדור. אז נדר, כל נדר צריך בדיקה מאוד מאוד טובה, מה המוטיבציה? האם באמת בדברים שאתה מצווה עליהם, אתה עושה את מה שאתה צריך, שיש איזה צורך בנדר הזה, זה לא שזה שולל לגמרי את הנדרים, אבל יש פה שאלה מאוד גדולה, זאת אומרת, מה פתאום אתה חושב שהתיקון הזה נצרך? אז ביום כיפור אנחנו באים ואומרים, רגע, כל הנדרים, כל השיפורים האלה שהוספתי, בוא ניפטר מהם רגע, נשים אותם הצידה ונתמקד במה התורה ציוותה עליי, מה הקדוש ברוך הוא ציווה עליי. בוא נתמקד בזה. זה העיקר, זה הבסיס. מה אתה רץ לכל מיני המצאות שלך? תתחיל עם מה נדרש ממך. כי יראה אלוקים יוצא את כולם. אז לפיכך ציוו חכמים שלא ימנע אדם עצמו למדברים שמנע התורה בלבד, ולא יאסר עצמו בנדרים ובשבועות על דברים המותרים. כך אמרו חכמים, לא דייך מה שאסרה תורה אלא שאתה אוסר אליך דברים אחרים. נכון, תורה המצאה לא תוסיף אליו ולא תגרע ממנו. כמו שאסור לגרוע, אסור גם להוסיף. כן, דיברנו על זה בשבת קצת, שברגע שאתה מוסיף ומדגיש משהו מסוים, זה בא בהכרח על חשבון דברים אחרים גם. ובכלל הזה, אלו שמתענים תמיד אינם בדרך טובה, ואסרו חכמים שיהיה אדם מסגף עצמו בתענית, ועל כל הדברים האלו כי יוצא במציבה שלמה ואמר, פסוק אצלנו, אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשמע. בסדר? זה הפרת האיזון. גם הרמב״ם במורה נבוכים מדבר על זה שהמצוות של התורה והחוקים של הטבע, שתיהם יצירות של הקדוש ברוך הוא, שבעצם נותנות המתכון הכי נכון והכי מאוזן והכי שלם לאיך דברים צריכים להתנהל. אז כמו שאני לא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אקלים, לא בדיוק, אני יודע לתכנן את האקלים קצת יותר טוב ממך, אני אתכנן פה איזה משהו אחר, כן? הקדוש ברוך הוא קבע טבע, ובתוך הטבע הזה, זה המערכת הכי טובה, היצירה של הקדוש ברוך הוא. אז, כן, זה דרך אגב, אחד הטענות של הרמב״ם נגד הניסים. מה אתה בעצם בא ואומר בנס? זה לא עובד, צריך לתקן את זה, צריך לעשות את זה יותר טוב, צריך לעשות את זה אחרת מאיך שהחוקים עובדים, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא יצר את החוקים הכי נכונים והכי מאוזנים לקיום של העולם. אותו דבר החוקים של התורה, זה המתכון הכי מאוזן והכי שלם, פקודי השם ישרים. זה המתכון הכי מאוזן והכי שלם. ברגע שאתה חושב שצריך להיות יותר צדיק מזה, אתה יוצר תורה לא מאוזנת, אתה יוצר דרך לא מאוזנת. והיא לא יכולה להיות נכונה, כי אם היא הייתה נכונה, אז הקדוש ברוך הוא מצווה על זה ככה. עכשיו שוב, המקום שנדרים זה נכון, זה לתיקון כל מיני עיוותים. אבל זה כמו תרופה. כמו שאתה לא חי על אנטיביוטיקה, אלא אתה לוקח אנטיביוטיקה כשהגוף מותקף על ידי איזשהו חיידק, ועכשיו צריך לתת מענה לחיידק הזה, אז אני לוקח אנטיביוטיקה, או שהגוף יוצא מאיזשהו איזון, נניח, בוויטמינים, במינרלים מסוימים, בברזל, לא יודע מה, אני צריך לקחת איזשהו תגבור כדי לחזור לאיזון, אז נדרים ודברים כאלה הם טובים בשביל לרפא סטיות מסוימות. אבל זה לא המתכון הקבוע, זה לא התפריט הקבוע של האדם, התפריט הקבוע זה התורה. עכשיו הנה, גם הכוזרי מדבר על האיזון הזה, והנה אנחנו רואים פה בקוהלת שוב, מתכון של החכם לעומת הכסיל זה שהחכם הוא מאוזן, והכסיל, ובואו נשים לב, להיות מאוזן זה דורש דעת, זה דורש חוכמה, זה דורש התבוננות, זה דורש לשאול את עצמי כמה אני שם פה וכמה אני שם פה, זאת אומרת איך אני מנהל את החיים שלי, כמה אני, אם אנחנו מדברים על הסתגפות, כן, מה אני אוכל, ממה התפריט שלי מורכב, האם הוא מורכב מעודף בסוכר ובדברים לא בריאים, כי אני לא יכול להשתלט על התאווה שלי והתאבון שלי והפיתוי שלי לכל מיני דברים כאלה מצד אחד, אז זה הגזמה ללכת לכיוון הזה, או שאולי הוא מורכב ממעט מדי דברים כאלה, והוא לא נותן לי את הצרכים הגופניים והנפשיים שלי, הוא לא עונה עליהם, בסדר? אז שני הדברים האלה צריכים לקח בחשבון. עכשיו החכם, הוא מחלקל את מעשה בתבונה. הכסיל, זורם, לא בדיוק חושב כך או כך, ולכן זה מה שמראה את ההבדל ביניהם. עכשיו תראו, גם הכוזרי בדיוק מתאר את הדברים באופן דומה. אמר הכוזרי במאמר שלישי, תאר נא לי איפה הכוזרי, זה הרי מלך כוזר שמדבר עם החבר החכם היהודי, ועכשיו הוא מבקש ממנו, תאר נא לי איפה, מה מעשי החסיד אצלכם? איך נראה חסיד אצלכם? אדם במעלה הגבוהה. אמר החבר, החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו, הנותן לכל יושביה את לחם חוקם, ומספק להם כל צורכם במידה נכונה. והוא נוהג בכולם בצדק, לא יעשוק איש מהם, ולא ייתן לאיש יותר ממנתו הראויה לו, כי על כן הוא מוצא את כולם בשעה שהוא צריך להם נשמעים לו, ממהרים להיענות לקריאתו, עושים ככל אשר יצווהם ונזרים מכל אשר יאסר עליהם. אמר הכוזרי, לחסיד שאלתיך ולא למושל. פה אתה מדבר על איזשהו מושל של מדינה, שמנהל את כל הכוחות שלו. אמר חבר, החסיד הוא המושל, שהרי כל חושה וכוחותיו הנפשיים והגופנים שרים אל משמעתו, והוא מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש, שנאמר, הוא מושל ברוחו מלוכי דעיר, נכון? זה אצלנו אפילו בפרק? רגע. כן, נכון. מושל ברוחו מלוכי דעיר, כן? טוב, ערך כפיים, נו, איך זה? כן, אז... כן, פה יש לנו משהו דומה, תראו בפסוק י"ט, החוכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר. אוקיי? אותו דבר. הוא שליט, הוא שולט על, על כל הכוחות שלו, כמו שאומר כאן הכוזרי. והוא האיש הראוי לשלוט. כאילו עמד בראש מדינה, היה נוהג בה בצדק, כשם שנהג מנהג צדק בגופו ונפשו. שכן, הוא חוסם את הכוחות המתאבים, הוא מונע אותם מעבור גבולם, לאחר שנתן להם חלקם וסיפק להם כל משהו ממלא חסרונם, מאכל במידה ומשתה במסורה, ורחיצה בכל השייך לה כפי הצורך. אז הנה, הוא חוסם את הכוחות של התאווה, אבל רק אחרי שהוא נתן להם את הצורך שלהם. הוא לא מפחית ממה שהם צריכים. וכן הוא חוסם את הכוחות הכעסנים השואפים להגלות שלטונו, כן, כי אמרנו שכשאדם כועס בעצם הוא מאבד שליטה, בדיוק, לאחר שסיפקם ונתן להם חלקם בנצחנות, עד כמה שזו נחוצה לוויכוחים בחוכמות או בדעות, ולשם גרה באנשים רעים. אז הוא כן משתמש במידה הזאת של הכעס, זאת אומרת, מה זה בכעס? הוא משתמש במידה הזאת של ה... אימות, נגיד, יודעים, יש אנשים שמתחמקים מכעס כי הם מפחדים להתאמת. כעס הוא איזשהו סוג של אימות. אז אימות, אימות, נכון? אז היצר הזה של האימות, הכוח הזה של האימות שיש באדם, תנצל אותו לוויכוחים על דעות וגערה באנשים רעים וכדומה. תשתמש בו. לא אומר, אל תשתמש בו, תשתמש בו. תשתמש בו, אבל תמצא את המקום הנכון לבטא אותו. ובמקומות אחרים תחסום אותו. ואף לחושים הוא נותן חלקם במידה שהתועלת העולם פעולתם שווה אליו, שכשם שהוא משתמש בידיו וברגליו ובלשונו, רק לשם צורך הכרחי, ורק מתוך בחירה במועיל, הוא שואל את עצמו, האם השימוש שאני עושה בכוחות הגופנים שלי הוא שימוש נכון ומועיל, כן יעשה לשמיעה ולראייה, שהחוש המשותף נמשך אחריהם. גם לא צריך כל דבר לשמוע וכל דבר לראות, צריך לשקול מה אני רוצה לראות ומה אני לא רוצה לראות, מה צריך לשמוע ומה לא צריך לשמוע. וכן יעשה לדמיון ולסברה ולמחשבה ולזיכרון, ולבסוף לכוח הרצון המשתמש בכל אלה, בשעה שהוא עצמו נמצא ברשות הבחירה השכלית ומשרת אותם. אפילו כוח הרצון, הוא שואל את עצמו, מה ראוי לרצות? ומה לא ראוי לרצות? אנחנו חושבים שזה כאילו לא נתון לנו, לא תחמוד, איך אפשר לשלוט על לא תחמוד, אבל זה לא לגמרי נכון, כי כשאדם מתבונן בשכל של הדברים מסוימים, ונותן לדבר מסוים ערך יותר גדול מדבר אחר, הוא כן יכול לפתח את המוטיבציה שלו ואת הרצון שלו לפעול בכיוון הזה. אז גם הרצון זה כוח ושוב, אנחנו מדברים פה על החסיד כמושל. ככל שיש לו יותר יכולת לשלוט על הכוחות שלו, ולהצליח להפנות, לתעל אותם, אתם רואים שהשליטה פה זה לא דיכוי, השליטה פה היא היכולת להשתמש בכל אחד מהכוחות במקום הנכון, להיות מסוגל למשול בהם, שהם כולם נענים כביכול לצו השכל. אולם אין החסיד מניח לאחד העברים והכוחות האלה לעבור את הגבול בפעולה מיוחדת מייחדתו, ומזלזל ביתרתם, כן, כמו שאמרנו, שימוש מוגזם, מופרז בכוח אחד, בא בדרך כלל לחשבון כוחות אחרים. ולאחר שעשה החסיד לכל אחד מאלה כל צורכו, ונתן לכוחות הטבעיים, מנוחה ושינה במידה מספקת, ולחיוניים עירות ותנועה די צורכם, כן, זאת אומרת, יש שוב לאדם צורך לנוח, צורך לפעילות, הוא יודע לאזן, לשם פועלה בענייני העולם הזה, כן, הוא צריך להתפרנס, הוא קורא לעדתו זו, כאשר יקרא המושל נערץ לחילו, אני אשמע לו, מי זה עדתו זו? כל כוחות הנפש והגוף שלו. כי תבוא לעזרתו במאמציו להידבק במדרגה שלמעלה מזו שהשיג, במדרגה האלוקית העומדת למעלה מן המדרגה השכלית, לשם כך הוא מסדר את עדו ואורחה במערכה, כדרך שסידר משה רבנו עליו השלום את עדתו מסביב להר סיני. תראו איזה דימוי יפה. שאדם בעצם לוקח את כל הכוחות שלו, ואומר, אני צריך עכשיו להשתמש, אני יודע עכשיו למשול בכוחות שלי, ולתת את האיזון הנכון לכל כוח, את הביטוי הנכון לכל כוח, מה אני עושה עם זה? אני לוקח את כל הכוחות האלה כדי לאפשר לי להתרומם למעלה הרוחנית, האלוקית, הגבוהה יותר. כמו שמשה רבנו אוסף את עם ישראל סביב הר סיני. כן, לוקח את כל השבטים השונים, את הכוחות השונים, אוסף את כולם לקבלת תורה. אז אותו אדם אומר בעצם מה התכלית שלי, למה זה טוב, ואנחנו נדבר על זה יותר בפרק הבא. בשביל מה פיתחתי את היכולת הזאת לנהל את עצמי בצורה כל כך טובה, לשלוט על הכוחות שלי בצורה כל כך מאוזנת, החוכמה הזאת, מה זה החוכמה? אמרנו, חוכמת החיים. החוכמה הזאת שהאדם יודע לנהל את עצמו בצורה כל כך טובה. אבל בשביל מה כל זה? אני יכול להיות אדם שמנהל את עצמי בצורה נפלאה, ומשתמש בזה כדי להיות ראש ארגון פשע מאוד מצליח. אני יודע לנהל את עצמי, כן? גם בשביל להיות ראש ארגון פשע מצליח, אני צריך להיות בן אדם שיודע להתנהל נכון. אחרת אני קשל, נכון? אז ברור שזאת לא המטרה. אז המטרה היא לא עצם זה שאני יודע לנהל את הכוחות שלי נכון, אלא מה אני עושה עם זה עכשיו שאני הצלחתי לנהל את הכוחות שלי נכון. אומר כוזרי, אתה בעצם אוסף את כל אותם כוחות שעכשיו נשמעים לך, ויכולים לשרת את המטרה שהצבת להם, ומציב להם את המטרה של ההתעלות הרוחנית. בואו נדבר על זה יותר בפרק הבא. בסדר? אבל זה בעצם אולי מה שקהלת אומר לנו כאן, אחוז בזה וגם מזה אל תנח את ידיך, ושוב, לא תהיה גם צדיק בהמרשה, הכוונה, אל תזניח אף אחד מהכוחות, אל תגיע למצב כזה שאתה צדיק עובד בצדקו, או למה תשומם, שאתה מקצין באיזושהי מידה, מזניח מידות אחרות ומפר את האיזום. ובהתאם לזה, במאמר השני, ובדיוק בהמשך לנקודות שראינו גם באבן עזרא וגם ברמב״ם, שמי שנותן את המתכון הנכון לאיזון הזה זה המצוות של התורה, כן? אז גם הכוזרי אומר אותו דבר, ראינו את התיאור שלו למי זה החסיד שיודע למשול בכל הכוחות שלו, מי נותן את המתכון הזה של האיזון הנכון? שוב התורה, מאמר שני, אות נון, מקור חמש, אמר החבר, ותורת משה לא העבידה אותנו בפרישות, כמו שהרמב״ם אמר, אלא בדרך השווה, ולתת לכל כוח מכוחות הנפש והגוף חלקו בצדק, מבלי ריבוי בכוח אחד, קיצור בכוח אחר. ומי שנתח עם כוח התאווה, קיצר בכוח המחשבה, וכן ובהפך. נכון? אז אני לא יכול, אם אני בן אדם שרודף אחרי תאוות, זה בדרך כלל בעל חשבון העיון המסודר. הרמב״ם דרך אגב כותב, בפרק ב' במורה נבוכים, הוא מעלה שם שאלה, הוא מתחיל לדון שם בהתחלה במה זה צלם אלוקים, כי כל החלק הראשון, המחצית הראשונה של החלק הראשון של מורה נבוכים, זה בעצם על שלילת ההגשמה, ופירוש של ביטויים בתורה, שכביכול מייחסים לקדוש ברוך הוא תכונות אנושיות, איך אנחנו צריכים להבין אותם. אז הדבר הראשון שהוא מדבר עליו בהתחלה, זה צלם אלוקים, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, כביכול, בהבנה פשטנית, זה אומר שהאדם נראה כמו הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יש לו צורה של אדם. תבנית של אדם. שכמובן זאת לא הכוונה. אבל הרמב"ם מסביר שהצלם זה בעצם השכל, ואז כדי להסביר את זה, הוא גם מעלה שאלה ששאל אותו אדם, שאמר לו, איך ייתכן שבחטא אדם הראשון, מה קרה? הם אכלו מעץ הדעת, והפכו להיות יודעי טוב ורע. נכון? ההלכה שמר, יודע אלוקים, כי ביום אחרי ממנו, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. נכון? וגם אחרי שהם אכלו מהעץ, הם נפקחו עיניהם וכולי. אז המעלה הגדולה של האדם, שהוא יש לו שכל ויכולת הבחנה בין טוב ורע, ניתנה לו בעקבות החטא שלו. איך ייתכן שעל החטא הזה הוא קיבל את המעלה הכי גדולה שלו, הוא קיבל פרס? כך שאל אותו אדם, את הרמב״ם. הרמב״ם, בהתאם למה שהוא פרש קודם, שצלם אלוקים זה כבר יכולת ההבחנה השכלית של האדם, הוא מסביר שדווקא הידיעת טוב ורע היא נפילה, מידיעת אמת ושקר שהייתה קודם לידיעת טוב ורע. אבל הוא פותח את זה בלהגיד, שאם אתה ממי שקורא את הספר שניתן לנו להכשרת בני אדם, שזה התורה, בזמנים הפנויים מהאכילה והשתייה והמשגל, כך הוא כותב. זאת אומרת, אתה עסוק לך בכל מיני תאוות והנאות, וחלק מההנאה שלך זה לשבת גם ולקרוא קצת, להשערה שלך לקרוא קצת איזה כמה פסוקים מהתורה, ואז מתעוררות לך שאלות. שמה זה אומר? השאלות האלה מתעוררות מתוך רדידות, מתוך זה שאתה לא העמקת וניסית להבין באמת. זה שאלות שאומרות תוך רדידות. ממה הרדידות הזאת נובעת? שהרם אומר שזה בזמנים הפנויים מהאכילה והשתייה והמשגל, שאתה אדם שכל מה שמעניין אותו זה בעצם התאוות שלו. וזה כמו שהחוזרים אומר פה, שהנטייה לכוח הקווה, התאווה מקצרת בכוח המחשבה. כן, זה ברור שאדם שמה שמעניין אותו זה הנאות, הוא בדרך כלל לא תהיה לו את הסבלנות להיות אדם מעמיק מבחינה מחשבתית. ומי שנתיים הניצחון, קיצר בזולתו. כן, הניצחון זה הנצחנות בעצם, הבקחנות, האימות. ואין רבה או ריבוי התענית עבודה למי שתאוותיו חלושות וכוחותיו חלושים וגופו רזה. אבל טוב שיעדן גופו. אם יש לך אדם שהוא גם ככה חלוש בגוף שלו, ויש לו גם ככה אולי בעיות בעיכול או לא יודע מה, אז שלא יקבל לעצמו עכשיו תעניות. כן, יגיד, העבודה שלו לקדוש ברוך הוא זה עכשיו להתענות כל שני וחמישי. זה לא נכון בשבילו, כן? זה עוד יותר הקצנה באיפה שלא חסר לו כלום. ולא המעטת הממון עבודה, כאשר יזדמן מן המותר מבלי הגיעה, ולא יתרדהו כנותו מן החומה ומעשים טובים. כן, אדם שמתפרנס בכבוד ועדיין יודע לקבוע עיתים לתורה וכולי, אז עכשיו להימנע מעבודה ולהכניס עצמו לבעיה כלכלית, זאת לא עבודת השם. זה לא איזושהי מעלה. כל שכן למי שיש לו טיפול בנים ובנים, ומאוויו להוציא לשם שמיים, אז אדם כזה, החריבוי יותר נכון לו, אדם כזה שיש לו עול של פרנסה של משפחה, הוא צריך לדאוג שיהיה לו את זה, הוא לא יכול להעמיד בזה. וכללו של דבר, כי תורתנו נחלקת בין היראה והאהבה והשמחה, תתקרב אל אלוקיך בכל אחת מהנה. ואין קניעתך בימי התענית יותר קרובה אל אלוקים משמחתך בימי השבתות והמועדים, שתהיה שמחתך בלב שלם. במילים אחרות, המעלה הרוחנית של הצום ביום כיפור היא לא יותר גדולה מהמעלה הרוחנית של הסטייק בסוכות. אוקיי? שמחת בחגך, שמחת יום טוב, לאכול בשר. זו גם עבודת השם. זה נראה לי שביום כיפור, בקיטל, אני צם, וזה, זה הרבה יותר צדיקי כזה, נכון? זה הרבה יותר רוחני, זה הרבה יותר עליון. ויום טוב, בסדר, אז יופי, איזה כיף. יושבים, אוכלים. זה עבודה, זה לא פשוט, זה לא שכל סעודה היא כזאת עבודה השם. הוא אומר שתהיה שמחתך בכוונה ולב שלם. אבל הקדוש ברוך הוא מבקש ממך להתקרב אליו גם בצום, וגם בשמחה, באכילת הבשר. אין הבדל מהם, אחד מהם לא יותר טוב מהשני. הם שניהם כוחות נפש, שבשניהם צריך להתקדם. יש כאלה בחסידות, יש תורות שלמות על זה, שזה המצווה לאכול בערב יום כיפור, כל האוכל בתשיעי מעלה עליו כתוב, כאילו יתנה תשיעי ועשירי, כדי שלא תחשוב שהקרבה לקדוש ברוך הוא היא רק בצום. יש גם קרבה לקדוש ברוך הוא באכילה של ערב יום כיפור, שאפילו במחת תורות חסידיות מסוימות במעלה יותר גבוהה, כי יש בחסידות הרבה פעמים מדברים על התהפכה והתקפיה, זאת אומרת אפשר לכפות את היצר, התקפיה, לכפות אותו, ללחם בו, ואפשר התהפכה, להפוך אותו לחלק ממה שעוזר לך לעבודת השם. אז לצום זה התקפיה, זה לכפות אותו, זה להתנגד לו, להגיד יש לי יצר לאכילה, אז הוא לא שייך לעבודת השם, עבודת השם זה בלשים אותו בצד ולצום. יש דרך של התהפכה של להגיד, האכילה הזאת היא חלק מעבודת השם שלי, אני יכול להפוך אותה למשהו שמעלה אותי רוחנית, זה אפילו יותר גבוה. הנה, וכמו, הוא ממשיך להגיד הכוזרי, וכמו שהתחנונים צריכים מחשבה וכוונה, כן השמחה במצוותו ותורתו צריכים מחשבה וכוונה, שתשמח במצווה עצמה מאהבתך המצווה בה, ותכיר מה שהטיב לך, וכאילו אתה באת באכסנייתו, קרוי לשולחנו וטובו, ותודה על זה במצפון ובגלוי, ואם תעבור בך השמחה לניגון והריקוד, היא עבודה ודובקה בעניין האלוקי. אז הנה, תראו איזה מעלות אפשר להגיע מתוך שמחת יום טוב. שוב, אם עושים את זה בכוונה, כמו שאם אני צריך לכוון בווידוי שאני אומר ביום כיפור, צריך לכוון בשמחת יום טוב. ואלה הדברים לא הניחה אותם התורה מופקרים, אבל כולם תחת מסורת, מפני שאין ביכולת בני אדם לחלק תקנות כוחות הנפש והגוף. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתכון, איך לאזן את הדברים. ועד רבה, יום כיפור זה יום אחד, סוכות זה שבעה ימים. אז הקדוש ברוך הוא שם את הדגש דווקא על השמחה. זה בעצם האיזון שקהלת נותנו כאן, ובואו נשים לב שאם אנחנו חוזרים לפרקים הראשונים, דווקא לפרק ב', הפרק, אותו פרק מיואש שלא ראה תכלית בשום דבר, עברנו שם על כל ההתנסויות שקהלת בעצם בוחן אותם ושולל אותם אחת אחרי השנייה, אבל היה דבר אחד שהוא לא שלל, ואמרנו אז שזה נשאר קצת בסימן שאלה. אם תחזור רגע לפרק ב', או יותר נכון לפרק א', לפני כן, פסוק י' ב', פרק א' פסוק י' ב', הוא אומר, אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את לבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל שנעשה תחת השמיים, הוא עניין רע, נתן אלוקים לאדם לענות בו. הוא אומר, ראיתי, סליחה, רגע, לא, התכוונתי כמה פסוקים אחרי זה, כן, הוא התחיל, הוא אומר, התחלתי לחקור את כל הדברים, ואז הוא אומר, פסוק י' ז', ואתנה לבי לדעת חוכמה ודעת הוללות וסכלות, ידעתי שזה גם זה הבל רעיון רוח, רעיון רוח, כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת יוסיף בחוב. אז בתך אומר, אני רוצה להעמיק בחוכמה, בפילוסופיה, להבין וכולי, מה ראיתי? שבסוף זה מביא לי רק כעס ומחוב, וכל המחשבות האלה רק לא מביאות לי שמחה. מה הוא עשה? פרק ב' פסוק א', אמרתי אני בליבי, לחנה נסחה בשמחה, הוא אוהב טוב. והנה גם הוא הבל, לשחוק אמרתי מעולל, ושמחה מה זה עושה. זאת אומרת, אז אמרתי, עזוב את החוכמה, בוא נלך לשתות יין, נשמח בחיים, נהנה. אבל אז הרגשתי רדידות, לשחוק אמרתי מעולל, לשמחה מה זה עושה. זה רדוד. אז מה הוא אמר אז? תארתי בליבי למשוך ביין את בשרי, וליבי נוהג בחוכמה ולאחוז בשכלות עד אשר איזה טוב לבני אדם, אשר יעשו תחת השמיים מספרים מחייהם. את זה הוא לא שלל. זאת אומרת, מה רציתי לעשות? מצד אחד, ליבי נוהג בחוכמה, ולאחוס בשכלות. זאת אומרת, כן לעסוק בחוכמה, אבל לתת לעצמי את הזמנים שלפעמים קצת... כן, להשתחרר קצת. לא להיות כזה כבד כל הזמן, לא להיות כזה פילוסוף כל הזמן, כן? להיות פילוסוף ולהבין את הצורך של הנפש לפעמים קצת להשתחרר מהמסע הכבד הזה. ואת זה הוא לא שלל, הוא לא רואה שום דבר רע בזה. עכשיו תשימו לב ללשון, ליבי נוהג בחוכמה ולאחוז בשכלות, זה בדיוק הלשון שהוא אמר אצלנו בסוף הפרק, אחוז בזה וגם מזה אל תנח את ידיך. הסוד הוא לא דווקא אם בפרק ב' כביכול הוא בא ואמר, מה הדבר הנכון בחיים? האם זה החוכמה? האם זה העושר? האם זה הנאות? האם זה זה? הוא בא ואומר, תוחז בכל. קח מזה וגם מזה וגם מזה, ותדע לאזן ביניהם. זאת התשובה. אל תיקח דבר אחד ותגיד שזה הכל. תדע שהחיים שלך יהיו מורכבים מהאלמנטים השונים האלה. וזה דרך אגב, אם דיברנו על זה שקהלת זה רב שיח בין כמה דמויות, נכון? המל, ירא אלוקים, החכם והנהנתן, אז השאלה אם זה ויכוח שדווקא בא, אנחנו הרב מידן, יש לו ספר זה, הרב מידן אומר שבסופו של דבר, הניצחון כביכול בדיון הזה הוא של, מה השורה התחתונה של קהלת? בסוף דבר כל נשמע את אלוקים ירא, ואתם יצטר שמור, ירא אלוקים הוא בעצם זוכה בוויכוח הזה בין כל ארבעת הדמויות, אבל יש בזה מידה מסוימת בכל זאת, גם בפרק שלנו, שהמסקנה היא כי ירא אלוקים יצא את כולם, אבל זה אחרי, טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח את ידיך, שאומר, ירא אלוקים יודע גם לקחת את כל הדמויות ולתת לכל אחת המקום הנכון. הוא לא אדם חד גוני כביכול, הוא לא אדם שהוא צדיק הרבה, הוא אדם שיודע לא ללכת לקציניות, אלא לדעת לאחוז במידות השונות, הוא הקשיב לכל הדוברים האחרים, והוא לקח מכל אחד מהם משהו, ויראת אלוקים שלו נותנת לו את האיזון הנכון, ואנחנו נראה גם בפסקה הבאה, למה יראת אלוקים פה היא מאוד מאוד משמעותית. של, כן, סוף דבר כל שמה, כן.
סף שמור,
כן.
אתה עובד לפי המתכונת,
כן.
תצליח לשלב את כל
הדברים. לשלב את כל הדברים, נכון, נכון. אז זה בעצם המלצות שחוזרות על עצמם קהלת. עכשיו, וזה מאפיין את קהלת, דווקא קצת החוסר סדר הזה והסתירות האלה בקהלת, יש בהם מהבחינה הזאת משהו נכון, משהו מכוון. הסתירות האלה הן לא תקלה. הסתירות האלה הן כי החיים מורכבים מאלמנטים סותרים. והחוכמה היא לדעת לשלב את האלמנטים האלה ולתת לכל אחד מהם את המקום הנכון שלו. כן? לא לראות בהם כדברים סותרים, אלא כדברים משלימים. יש על זה רעיון יפה שכותב הרב עמיאל, הרב משה עמיאל, הרב של תל אביב בשנות ה-30-40 של המאה הקודמת. תלמיד חכם מופלג, מאוד, מחשבה מאוד מקורית, מעניינת. אז יש לו גם ספרי למדנות וגם דרשות. בדרשות שהוא כותב יש גמרא במסכת שבת, דף פיחת אם אני לא טועה, יש שם גדות על מתן תורה. אז כתוב שם, בריך רחמנה, ברוך השם, דיהיב אורית התליטאי, לעם התליטאי, בירח התליטאי, ביום התליטאי, משהו, לא זוכר, יש אפילו עוד משהו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן תורה משולשת לעם משולש ביום, בחודש המשולש, ביום משולש. כן? תורה משולשת זה רש"י כותב תורה נביאים כתובים, לעם משולש, כהנים לוים ישראלים, בחודש המשולש, חודש השלישי, חודש סיוון, ביום משולש, ביום השלישי, כן, היו נכונים ליום השלישי, הקדוש ברוך הוא אמר. מה העניין הזה? זאת אומרת, זה עניין שכאילו בתורה, כל העניין של מתן תורה זה השילוש. חס ושלום. מה העניין של השלושה? כביכול, יש פה זה עניין גדול בתורה של שלושה. מה העניין הגדול הזה? אז לעם התליטאי זה גם אברהם, יצחק ויעקב, נכון? יש לנו שלושה אבות. אז אומר רב עמיאל ככה, מה זה אברהם, יצחק ויעקב? יש לנו אברהם שהוא החסד, יצחק שהוא הגבורה, ויעקב שהוא התפארת שמשלב את שניהם. שבמילים אחרות זה תזה, אנטיתזה וסינתזה. נכון? תזה זה צד אחד, אברהם מייצג איזשהו חסד, איזושהי דרך מסוימת, איזשהו אידיאל מסוים. יצחק כביכול מציין את ההפוך מזה. זה האנטיתזה. החסד והדין, החסד והגבורה. יעקב הוא הסינתזה, הוא מה שאומר, אני לא צריך לבחור את זה או את זה, אני יכול לשלב את שניהם. אני יכול ליצור את את השילוב הנכון, זה החוכמה הגדולה, ליצור את השילוב הנכון בין אברהם ובין יצחק. עכשיו, יעקב הוא חייב לבוא אחרי אברהם ויצחק, כי יעקב הוא לא איזה פרווה, הוא לא איזה משהו שהוא לא לגמרי חסד ולא לגמרי גבורה. הוא היה חייב את החסד בקיצוניות שלו, בעוצמה שלו של אברהם, הוא היה חייב את הגבורה בעוצמה שלה אצל יצחק, כדי ליצור את הסינתזה הנכונה. אתה חייב להבין את המידה, את התזה עד הסוף, את האנטיתזה עד הסוף, כדי ליצור את הסינתזה הנכונה. אז לכן יש לנו בקהלת קולות שונים, סותרים, כי הם צריכים להדגיש מידות שונות, שהמטרה היא יחוז בזה וגם מזה לתנח את ידיך. תדע לך איך לתפוס את שני הקצוות, וליצור מהם את האיזון הנכון, כמו שראינו כאן בכוזרי, כמו שראינו ברמב״ם, כמו שראינו באבן עזרא, של לא לתפוס איזה צד אחד על חשבון השני, אלא לדעת איך אני משלב את הקולות השונים. והחכם יודע בעצם לנהל את עצמו עם כל הכוחות האלה, בשיווי המשקל הנכון, אפשר להגיד בין הכוחות האלה, ואולי זה ההבדל, אם ראינו למשל את הסתירה, וזה נסיים, אחת הסתירות שראינו פה, ושוב, כמו שאמרנו, זה כבר פותר את הסתירות, לא במובן של לפתור את הסתירות, במובן של להבין שסתירה באה להדגיש צד א' וצד ב', זה בסדר, היא מכוונת. אבל אפילו עם דברים כמו, אם דיברנו כאן על החסיד ששולט, מושל בכל כוחותיו, זה בדיוק ההבדל בין פסוק ג' טוב כעס משחוק, כברו הפנים מתבלב, וטוב לשמוע גערת חכם מי שומע שיר כסילים, כי החכם בגערה שלו, בקש שלו, כנראה עומד מאחורי איזושהי מחשבה, איזשהו מסר. מצד שני, פסוק ט', אל תבהל ברוחך לכעוס, כי חס וחס כסילים ינוח. זה מי שהכעס, הוא מבהל ברוחו לכעוס. זאת אומרת, הוא לך הכעס, כי הוא התעצבן, כן? לא כי הוא שולט על הכוחות שלו. זה הבדל בין החכם ששולט על הכוחות שלו, יודע לנהל אותם, ואז גם הכעס שלו הוא טוב, לבין הכסיל, שהכוחות שולטים עליו ומערבבים אותו לכל מיני כיוונים, ואז הסתירות האלה, המשיכות האלה לכל הכיוונים, הן לא מביאות אותו למקום הטוב. בסדר, אז זה אנחנו מסיימים את הפסקה הזאת, וזה השם שבוע הבא נמשיך לפסקה הבאה. ערב טוב.